אז דבר ראשון, אני רוצה להזכיר שהייתי רק שני סמסטרים באוניברסיטה, ולא היה לי יותר מדי זמן לעשות דברים משוגעים. ומלבד זה שהרגתי דוד שלי כנראה 6 או 7 פעמים בשביל להתחמק ממבחנים, שאני מניח שזה מה שכולם עושים, נכון? בתקופה של שני סמסטרים, זה הגיוני.
זה קצת גבוה לממוצע, נגיד את זה
ככה. אני חושב שהייתי כל כך להוט לצאת משם, שבאיזשהו שלב נכנסתי לאוטו, ונסעתי 25 שעות רצוף.
וואו. מאיפה לאיפה?
ניו יורק וקנדה, כדי לשנות את המעמד ויזה שלי, כדי שאני אוכל לחזור בתור לא סטודנט חזרה לארצות הברית, ולהתחיל את הפרויקט שעבדתי עליו, אם זה נחשב.
ו-25 שעות ברצף עשית?
זה היה 12 שעות, עצירה, 13 שעות.
וואו, קיצוני מאוד.
ריספקט, יאלי.
כנראה שממש רצית לצאת.
היה לי קשה קצת.
טוב, אז יאלי שר פה איתנו, ויאלי, אני חייב להגיד, אני מכיר אותו כבר כמה וכמה שנים, הוא אחד מהאנשים המוצלחים והמעצבנים האלה. הוא למד בקולומביה, שזאת אחת האוניברסיטאות הטובות בארצות הברית, ואז פרש והקים את טיילור ברנדס, סטארט-אפ שהוא מאוד מצליח וששואף לשנות את עולם הפרסום בעולם. כן, והוא היה גם שחקן, וגם עבד כדובר פוליטי של אחד מהפוליטיקאים המוכרים בארץ, לא נגיד מי הוא עכשיו, וגם הקים מיזם חברתי בניו יורק, והוא בן 28. אז יהיה מעניין. פתיח ונתחיל.
אז יאלי, היית שחקן, היית דובר, היית יזם, עשית המון המון דברים בעולמות תוכן שאין ביניהם בהכרח הרבה מאוד קשר. איך הגעת למעברים האלו?
אני חושב להגיד קשר זה דבר נורא נורא מעניין. אתה יוצר את הקשר ברטרוספקטיבה על הכל, אתה יוצר סיפור מכל דבר שעשית בחיים. אני חושב שאני בשום שלב לא הייתה לי איזושהי דרך שאני רוצה לעשות בחיים. אני זוכר שהגעתי לבית ספר, והיה לי נורא נורא קשה להיות במקום אחד, ואז יום אחד הלכתי ברחוב, ומלהקת תפסה אותי, ואמרה לי, אתה יודע, בוא תיבחן לזה, ואיכשהו מצאתי את עצמי בבית לסין, וזה התגלגל לערוץ הילדים.
מלהקת ליקה אותך מהרחוב לבית לסין?
כן.
הייתי אותו אחר שהוא שהיית בערוץ הילדים, וואו. זה מאוד נדיר, ואנשים שמסיימים לימודי משחק ביורם לוינשטיין, מאוד מתקשים להגיע לבית לסין.
זהו, ואז היה ערוץ הילדים גם באיזשהו שלב, אבל אני, גם שם, אני פתאום מצאתי את עצמי במין מצב שאני משחק, ואני לא רוצה להיות שחקן, אז אני אעלה על טיסה, ואני אסע ללמוד בחול. למה? כי זה נראה לי מעניין. ואז הגעתי לפרסונס, האמת היא בהתחלה, התחלתי את הלימודים שלי בפרסונס, ואחרי סמסטר אחד, וקיבלתי שם את כל מה שרציתי, והיה נהדר, ואחרי סמסטר אחד פתאום שוב השתעממתי.
רגע, מה למדת?
למדתי שם design and management, ועשיתי את כל העבודה הקשה, תיקי עבודות, לקבל את כל המלגות, הצטיינות וכו', ואז אחרי סמסטר שוב מצאתי את עצמי עבוד, ואמרתי, אוקיי, מה בן אדם עבוד צריך לעשות? כמובן לקפוץ לדבר הבא. ואז הגשתי לקולומביה, והגעתי לקולומביה, ואז אחרי סמסטר אני שוב מצאתי את עצמי באותה סיטואציה, והאמת היא, התחלתי בכלל לא עם טיילור, אלא קמתי את Raising the Bar, שבאמת היה המיזם החברתי בניו יורק,
שזה בעצם להביא הרצאות לפאבים, כמו שיש פה את משהו דומה בארץ.
אז התחלנו, סליחה, אז התחלנו...
ואתם לא רואים פשוט, כמעט הקירות נפלו פה.
אני נפלתי פשוט על הרצפה כרגע. אז באמת המטרה של המיזם הייתה, אני מצאתי את עצמי בקולומביה, ויש שם המון המון חבר'ה נהדרים, מורים משוגעים, זה נמצא במקום שנקרא Morningside Heights, אבל בתכלס זה הרלם, והפלא ופלא, אף אחד מהשכונה לא נכנס לתוך האוניברסיטה ולוקח שיעורים, על אף שהרבה מהם הם פנויים. והתחלנו עם איזשהו רעיון של איך אנחנו גורמים ליותר אנשים להיחשף לתוכן איכותי. ויצרנו רשת של מרצים, מג'וזף סטיגליץ, שהוא כזה זוכה פרס נובל לכלכלה, וחבר'ה שהיו בהיגס בוסון, ובאמת אחלה, אחלה אנשים, ולאט לאט זה התפשט והתפשט והתפשט, והיו לזה גם את המגה אירועים האלה, את 10,000 איש בערב אחד בניו יורק, ועד להושיב פשוט בן אדם כמו ג'וזף עם בחור בבית קפה, ולהושיב אותם לקפה ולבקש מג'וזף לשכנע אותו לבוא ללימודי כלכלה. וזה התרחב משם מניו יורק לסן פרנסיסקו, ואז להונג קונג וסידני, והיום זה מאוד חזק באוסטרליה.
זה סופר מעניין, כי אני חושב שיש, אני נגיד שהייתי סטודנט, גם הייתי בשלב של בא לי לעשות איזשהו משהו, ויש משהו בין בא לי לעשות משהו, לבין זה שאתה מתחיל להקים ארגון. אז דווקא הרבה פעמים שמדברים כמו עכשיו, תיארת כן, מה קרה ואיך זה קרה וכמה זה גדל, אבל מעניין אותי דווקא שנייה לשאול אותך על באמת, אתה יודע, ממש איך דבר כזה מתחיל.
אני חושב ש אחד הדברים שאני רואה המון פעמים שעוצרים אותי לפחות, או עוצרים אנשים אחרים, זה הפחד לעשות טעויות, והתכנון הזה שלוקח המון המון זמן פרי, כדי בעצם להתחיל את המיזם, ואז אתה מוצא את עצמך מדבר על איזשהו מיזם, חצי שנה, שנה, שנה וחצי, שנתיים, נמאס לך מהמיזם, אתה במקום אחר בחיים, לא הרמת את המיזם, עברת הלאה. ואני חייב להגיד, אתה יודע, אני מוכיר המון המון תודה לעובדה שאני פשוט הייתי ילד מאוד טיפש. ואני כל פעם, כל כך לא ידעתי, שלא היה לי בעיה לקפוץ לתוך משהו ישר, נגיד רציתי להרים את הדבר הזה, ופשוט הלכתי לחדר של הדיקן של האוניברסיטה, ודפקתי לו על הדלת, ואמרתי לו, היי, תגיד, אפשר בבקשה מימון לפרויקט הזה? והוא היה כל כך בשוק מזה שאני כל כך פעור, כן? הוא אשכר הושיב אותי בחדר ואמר לי, שמע, אנחנו לא יכולים לתת כל כך הרבה כסף, אבל בוא, הנה האנשים שאתה צריך לדבר איתם. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני צריך כסף, אז אני אשלח מייל לחברות שאולי ייתנו לי כסף. ומפה לשם, אתה יודע, אחרי 100 אימיילים, 200 אימיילים, פתאום מצאנו את עצמנו שמישהו רשם לנו את ה-60-70 אלף דולר צ'ק. ופתאום הדברים האלה שאתה חלמת שיש קמפיינים בתחנות רכבת קורים. ואני לא חושב ש אני חושב שהדבר העיקרי שגרם לי לעשות את הדברים האלה היה שפשוט נכשלתי כל כך הרבה פעמים בדרך, אבל ברטרוספקטיבה אני זוכר רק את הפעם האחת הזאת שזה הצליח. זוכר שמישהו אמר לי פעם שסטטיסטיקה היא דבר נורא נורא משונה. אנחנו המון פעמים מסתכלים על סטטיסטיקה, אבל בסוף החיים הם בינאריים. אם עשית 100 החלטות וטעית ב-70% מהם, עדיין עשית 30 החלטות נכונות. אם חקרת כל החלטה ומכל הדבר הזה עשית 10 החלטות והם היו פרפקט, עדיין בסוף עשית 10 החלטות נכונות. אז אני כנראה מעדיף להיות בצד של ה-30 ולא לזכור את ה-70 שקשלו בדרך.
גדול. אז בוא, האמת שרמת לעצמך להנחתה של בוא נדבר על כמה דברים כאלה של ניסית, כי באמת אתה יודע, וסקרתי רק קצת באינטרודקשן שלך, דברים שעשית, אבל באמת עשית הרבה מאוד דברים מאוד מאוד מרשימים ביחס לזה שכאילו, כמו שאמרנו קודם, אתה צוציק, כי אתה בן 28. וכן באמת, כאילו אני מסתכל על יאלי, והוא כאילו, יש לו יכולות של מנכ"ל מטורף, כאילו אתה לא מדבר איתו ואתה חושב שאתה מדבר עם ילד בן 28. אז בוא שנייה נדבר על כמה כישלונות כאלה. שסתם כדי לסבר את האוזן, כי בסוף יקשיבו לנו, ואנשים רוצים להרים פרויקטים ולעשות דברים.
אני חושב שהדוגמה הכי טובה, סליחה שאני כותב אותך, אני מעדיף להקשיב לך, אני מעדיף להקשיב לך מדבר, מאשר לשמוע את עצמי מדבר, אני קצת מעייף. אבל הדוגמה שאנחנו תמיד נותנים היום בתוך החברה, כדי לדחוף אנשים לאיזושהי מנטליות של, אנחנו קוראים לזה בחברה try, fail, repeat, אנחנו נורא מנסים לדחוף אנשים לעשות את הפרויקטים שלהם בעצמם, כי בסוף כמה פרויקטים אתה יכול להוביל בעצמך כשהארגון גדל. ואחד הדברים שנורא קשה לאנשים זה להיקשל. ואני נורא אוהב לספר את הסיפור של איך עשינו את הגיוס הראשון שלנו. הגיוס הראשון של הכסף, לא הכרנו אף אחד.
של טיילור ברנדס?
של טיילור ברנדס, של טיילור ברנדס. עד היום טיילור גייסה כבר 21 מיליון דולר. גיוס הראשון באנו לגייס מיליון דולר, והתייעצנו עם אנשים, לא הגענו מהעולם הזה של הטק, ואמרתי להם, תגידו, איך מגייסים כסף? שוב, אותה טיפשות של לא לעשות קצת סקר שוק לפני זה. והם אמרו לי, אתה צריך להיות צלף, אתה צריך למצוא את האנשים הנכונים, לעשות את הקשרים, להכיר אנשים שיכירו לך אותם. ואני כזה, נהדר, אין לי מושג איך לעשות את זה. אז אני אעשה את הדבר שאתם לא ממליצים עליו, ואני אשלח לכולם cold emails. ואני שלחתי, עכשיו באזור המאה, יש לי איפשהו סיכום של הדבר הזה, 140 אימיילים. ואני חושב ש-90 מהם לא קיבלתי תשובה, 40 קיבלתי לא. ואתה כבר, אתה באמת, אתה רוצה למות בשלב הזה. אתה כאילו אומר, טוב, זה לא יקרה, אני התעלפתי כבר פעם אחת בשלב הזה, כאילו התעלפתי ברחוב אמיתי, ואז אתה מקבל כן. ופתאום אתה אומר לך, רגע, זה כן, אז זה בינארי, זה לא משנה כל הלואים, יש לי מיליון דולר בבנק, it's fine. וכאילו, יש שם המון המון טעויות כאלה במהלך הדרך, אבל אני חושב שכל העניין זה לחזור ולנסות, ובסוף זה מצליח. פרויקט שלגמרי קשל מההתחלה עד הסוף, שמה, באיזשהו שלב אני חושב שגם בתיכון ארגנתי מסיבות, והייתה בטוח מסיבה אחת שהזמנתי אליה אנשים, וכנראה הגיעו שלושה.
אגב, אולי לפני שנמשיך, תן אולי קצת יותר בהרחבה על הסטארט-אפ, כאילו, תספר קצת יותר מה זה עושה, אמרנו ממש במילה. אולי תרחיב קצת לטובת מי שלא מכיר.
שלום, אז אני יאלי. אני מגיע מרקע קצת אחר פה בכלל, אני התחלתי כשחקן בארץ. Fast forward, הקמתי את טיילור לפני 4 שנים, עם 2 שותפים, תום להט ונדב שץ, והתחלנו את זה עם איזשהו רעיון משוגע לייצר אלגוריתם שיכול לחשוב בצורה יצירתית. לא עלינו יותר מדי מחשבות על מה אנחנו עושים עם זה. היינו 3 ילדים שנורא ידעו שהם רוצים לעבוד אחד עם השני, ושלושתנו היינו בניו יורק באותו זמן. ועבדנו עם 2 חברות פרינטינג גדולות.
אגב, אולי דווקא אני אנצל את זה של באמת אתה מתחיל מההתחלה, אז אני לוקח אותך עוד, לא יודע, 0.5 שנה אחורה, ושואל אותך איך הדבר הזה בעצם, כאילו איך התחיל, פשוט ישבתם 3 אנשים ואמרתם אני רוצה, אנחנו רוצים להקים משהו, עלה לאחד מכם רעיון והוא בא לאחרים.
בוא, אני אענה לשניכם על השאלות בקצר. מה טיילור עושה היום? טיילור היום היא פלטפורמה אוטומטית למיתוג. היא הפלטפורמה הכי גדולה היום בעולם בתחום הזה, יש לנו מעל 10 מיליון בעצם חשבונות שבעצם טיילור מנהלת להם את המיתוג בעולם. אנחנו מוסיפים קרוב ל0.5 מיליון חשבונות חדשים כל חודש, באמת מעיצוב לוגו ועד לנהל להם את הדפי סושל, כשכל הדבר הזה נעשה בצורה אוטומטית לחלוטין.
זאת אומרת שאם אני עכשיו סטארט-אפ בתחום מכונות הכביסה, ואני רוצה שתייצר לי לוגו חדש, אני נכנס, משלם, לא משנה כמה שאני משלם, ואתה פשוט מייצר לי, נגיד, סתם דוגמה, 10 דוגמאות, כמובן, לוגו זה כמשל.
ואז בחרת את הלוגו, וטיילור אז שואלת אותך מי הלקוחות שלך. וענית לה מי הלקוחות שלך, ואז היא בונה לך עמוד פייסבוק מסביב לדבר הזה. ואז היא מתחילה להגיד לך איזה פוסטים אתה צריך לפרסם, והיא מעצבת לך את הפוסטים, והיא כותבת לך את הפוסטים, ואז היא אומרת לך, רגע, יש לך פגישה עם משקיע? הנה הפרזנטציה שהכנתי למותג שלך. וכל הדבר הזה נעשה בצורה אוטומטית לחלוטין. אנחנו התחלנו את כל הדבר הזה בלי אף אחד מהרעיונות האלה. כלומר, כשהתחלנו את כל הדבר הזה, אני בדיוק צאתי מקולומביה, מצאתי את עצמי, כאילו, היה עם כל הסיפור הזה עם Raising the Bar, לפני זה שיחקתי, לפני זה עבדתי כקריאייטיב, ובעצם מצאתי את עצמי מחוץ לאוניברסיטה, אחרי הפרויקט הזה של Raising the Bar, תום מגיע מרקע של דיזיין, הוא היה מעצב גרפי, אחרי זה בעצם עבד בכלל בוורג'ן, ב-UI UX דיפרטמנט שלהם, תום נדב מגיע מרקע טכני, למד פיזיקה בטכניון, אחרי זה עבד בג'אג'ה עד שנמכרה לטלפוניקה, עבד באפקארד, ומצאנו את עצמנו 3 חבר'ה, אני מכיר את תום מהתיכון, תום ונדב מכירים מהצבא, אני מכיר את נדב דרך תום, וידענו שאנחנו רוצים לעבוד ביחד, לא היה לנו שום מושג על מה, אמרנו הנה 3 אנשים שכאילו אנחנו אוהבים לעבוד אחד עם השני, נדב הבין שאם הוא חוזר עכשיו שוב לעבוד בחברה, אז הוא כנראה לא יעשה את הפרק הזה של entrepreneurship. ושכרנו דירה בברוקלין.
שהייתה דירה/משרד.
האמת שלא. האמת שלא, היא הייתה רק...
אבל שלושתכם הייתם שותפים.
שלושתנו היו שותפים, שכרנו אשכרה, אבל משרד במקום אחר, שכרנו אבל דירה באמת מזעזעת, על פסי רכבת, יכולנו כאילו לגעת בפסי רכבת מהחלון, 7 פעמים בשעה, היה בית רועד, והתחלנו לחשוב על רעיונות, והתחלנו להרים 4 רעיונות במקביל, שבאיזשהו שלב הגענו למצב שארבעתם כבר היה להם שותפים, ואמרנו אוקיי, כאילו אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים, אנחנו לא יכולים באמת לעשות 4 פרויקטים במקביל.
מה זאת אומרת היה להם שותפים?
פרויקט אחד היה פרויקט בתחום של הנדלן, כבר סגרנו בנק שיעשה לנו את את השותפות מהצד הבנקאי, ושותפים ריל אסטייטים מהצד השני. מיזם אחר היה בתחום המסעדנות, כבר סגרנו 15 מסעדות שיעבדו איתו. בעצם כל הפרויקטים האלה היו תום נדב יושבים, מתכנתים ודיזיינינג, ואני מתרוצץ ובונה שותפויות לעסק לא קיים, לובש חליפות עם כרטיסי ביקור שתום היה מייצר לי, כי היה לי 6 כרטיסי ביקור שונים ל6 פרויקטים שונים. כל פעם הייתי צריך להיזהר שאני שולף את
הכרטיס הנכון
ומספר את הסיפור שהמצאתי באותו רגע. היה גם בשלב של טיילור, אני זוכר שבאיזה שלב הלכנו ממש, כשעוד לא היה שום דבר, הלכנו למשקיע, ואז סיפרנו על הרעיון של טיילור, והוא אמר, ויש לכם את זה? ואמרתי, כן. ואז אמר, אין בעיה, בואו תראו לי. ואנחנו כזה, אבל אנחנו לא יודעים אם מישהו במשרד. ואז אמר, אין בעיה, אז בואו תקשרו אליו. אנחנו מתקשרים לנדב, אני ותום, ואנחנו כזה, צא מהמשרד, צא מהמשרד, אל תהיה שם, כי אנחנו, לא היה לנו שום דבר, לא היה לנו שום דבר להראות. ובאמת הגענו למצב הזה שאנחנו צריכים לבחור בין 4 פרויקטים, וברמת עשינו אנדנדינו, הלוואי והיה לי סיפור יותר טוב, אספר לך, עשינו אנדנדינו על מה אנחנו יותר רוצים לעבוד עליו.
זה הסיפור הכי טוב שיכולת לספר לי.
אני גם מסכים. זה דווקא בעיניי, אנחנו הרבה פעמים מדברים על, בדיוק דיברת קודם על התכנון, כמה אנחנו מתכנן ולתכנן ותכנן, ובסוף אנחנו יושב פה בן אדם, הוא אומר לך, תשמע, אחי, החיים רנדומליים לחלוטין, כאילו, כמובן שאתה עזרת לזה שבכלל הגעת למצב הזה, שהיה לך 6 פרויקטים ואז פשוט בחרת אחד, כאילו, זה לא נולד יש מאין, אבל האלמנט הזה של הרנדומליות במרכאות, אין מה לעשות, הוא חלק מהחיים בסוף.
אז
זה פחות, אני לא יודע אם זה גם יש בזה משהו רנדומלי, אבל גם יש בזה משהו של פשוט לנסות ולנסות ולנסות, כי זה מה שעשיתם.
Try, fail, repeat.
Try, fail, repeat.
אתה פשוט צריך כל הזמן להעז, ואגב, יש אנשים שהחיים שלהם היו יותר קלים, או מצאו בדיוק מה הם רוצים לעשות. אני מגיל 10 זוכר שאין לי מושג מה אני רוצה לעשות. הגעתי למגמת תיאטרון, עוד לפני בכלל שהתחלתי לשחק, הגעתי למגמת תיאטרון כי עשיתי אנדנדינו בין זה לבין מגמת קולנוע. ואיכשהו אני מגמת תיאטרון, ומזה אני מתחיל לשחק. ומהמשחק בכלל הזמינו אותי לכתוב בטיימאוט, ומהטיימאוט הגיע במחנה, ומהמחנה הגיע הפוליטיקה, ומהפוליטיקה ניו יורק, ואתה אומר, אוקיי, הסיפור הזה כן מתחבר כשאתה מספר אותו כאילו ברטרוספקטיבה, זה פשוט לא היה נראה כאילו קשור במהלך הזמן.
אז יש פה שני אלמנטים מעניינים שהם קצת לא מסתדרים, ומעניין אותי איך תפתור את הדיסוננס שלי לפחות יש בראש, שמצד אחד אתה אומר, אתה מאוד ידעת, גם דבר ראשון יש לך יכולות בתחום שלך, שיכולות מולדות שלכל אחד יש בדברים אחרים, אבל בעצם אתה ידעת מאוד לתפוס הזדמנויות, ואתה ידעת להגיד מתי נמאס לי ולעבור הלאה. שהרבה פעמים זה כאילו, ואני שמע, עשית סמסטר פה, עברת, עשית את זה, עברת, עשית את זה, עברת, אבל מצד שני, אתה כן עכשיו נמצא בחברה הרבה מאוד זמן, וגם אתה לא מחפש למכור אותה, וכאילו יש איזשהו מצד אחד, כאילו איזשהו מיוס ורצון לעשות ולנסות ולנסות, ומצד שני לבוא ולהתיישב, אז...
אבל תן לי איזה צייר, זה בצורה קצת אחרת, כן, זה... אני מעולם לא הייתי ממש טוב בשום דבר, אז הייתי צריך להיות ג'נרליסט מאוד סבבה. וכשאתה ג'נרליסט, אתה פשוט לוקח דברים שנקרים לדרכך, ואתה לומד לשבת על התחת הרבה מאוד זמן. אני חושב שאין לי כישרון אחד מאוד מאוד ספציפי, אבל אני עובד מאוד מאוד קשה. ובסוף, אני מסתכל, אז היום אני לא יכול להגיד לך שידעתי לא לעזוב דברים. אני פשוט... התעניינתי, וכשאני מתעניין אני נשאר, ובטיילור פשוט יש משהו מעניין באמת כל יום. כשזה יפסיק להיות מעניין, אני חושב שגם החברה תהיה פחות מצליחה, כי היא בנויה על עצם העובדה שאנחנו engaged, אנחנו פשוט באמת מאוד passionate על הדברים שאנחנו עושים.
וקצת כמו המודל של דל אריאלי, של איך לדעת באיזה חברה להשקיע. אתה עושה סקרי עומק, תבדוק אם עובדים שמחים או לא שמחים. מעניין להם או לא מעניין להם. עובדים שמחים, תשקיע, לא שמחים, אל תשקיע. אני רואה שזה אומר משהו.
כן, ויש באמת עוד מוטיב, ומה שאתה אומר זה שזה כל הזמן מאוד, אתה יודע, כאילו בקלישתי הלכת עם הלב, אבל באמת הלכת לאן שנמשכת פשוט. כאילו, ואתה עדיין שם, הרבה פעמים, נגיד, יש אנשים סביבי עכשיו, שאתה יודע, למדו משפטים מתישהו, ואז הם שם, ולא באמת מעניין להם, והם לא קיימים בבוקר עם חיוך, והם פשוט נשארים, ואתה כזה, יש את הלאט לאט דואך.
אז אני חושב שהיה לי הרבה מאוד מזל. אני תמיד אומר שכישרון, חומה, זה נהדר, אתה צריך הרבה מאוד מזל תוך החיים האלה.
90% מזל ו10% מזל.
ממש, ואני חושב שאני ואתה ישבנו לא מזמן, ואמרתי לך כמה אני מאמין שאחד הדברים הכי חשובים זה לפגוש אנשים שאתה רוצה לעבוד איתם. המזל שלי, וזה למה אגב ההתעקשות, וזה המוטיב של הסיפור, ההתעקשות הייתה, אני תום ונדר רצינו לעבוד ביחד. למה? כי הבנתי שיש סביבי אנשים טובים, שאנחנו נרים משהו ביחד. המון פעמים אנשים, נורא נורא קשה להרים דברים לבד. זה נורא נורא קשה. אין לך מי שידחוף אותך.
כמו זוגיות קצת, כי קשה לחיות החיים לבד.
לגמרי. אתה צריך למצוא את האנשים האלה שאני בסוף, חלק שלא סיפרתי בסיפור של האימיילים, זה שכל פעם שהיו שולחים לי את האימייל הזה, של הלא, אם זה היה רק אני, אז באיזשהו שלב הייתי אומר, הולך הביתה. אבל אתה מקבל את הלא הזה, ואתה אומר, אני לא יכול להחזב את שני האנשים האלה, זה העבודה שלי בתוך הדבר הזה, אני חייב לגרום לזה לקרות. ואני חושב שלמצוא אנשים שאכפת לך לגרום להם להצליח מאוד דוחף אותך קדימה.
מדהים. וגם מאוד מתחבר עם מה שרום, אתה תמיד אומר את זה, על בעצם אחד מהיתרונות הגדולים באוניברסיטה, זה שאתה נחשף לכמות אנשים מטורפת.
מרקעים שונים, מתחומים שונים.
ואני חושב שזה משהו גם, שזה משהו שאני לא הבנתי אותו באוניברסיטת, מה שאתה אומר היום, וזה משהו שאני מאוד מבין אותו עכשיו. מהניסיון שלי גם, להקים משהו לבד זה מאוד 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 קשה, וגם לעשות שיתופי פעולה, כאילו, ייצאו המון דברים מקשרים עכשיו, במי שיושב לידכם ועושה איתכם צחוקים, ושחק איתכם פלייסטיישן, בסופו של דבר משהו יקרה מזה בעתיד, ו... זה ממש היחסים ששווה לפתח וגם להרחיב אותם היום, וגם להמשיך ולהעמיק אותם, כי באמת זה בסוף מה שקורה. זה יכול להיות תיכון, זה יכול להיות אוניברסיטה.
לגמרי, אבל אני חושב שגם, וזה לתמה קצת שאתה מדבר עליה, לא צריך לשבת ולשחק בפלייסטיישן בהכרח. כלומר,
אפשר להקים מיזמים.
אפשר להקים מיזמים ביחד. ואם אתם זוכרים כל הזמן כאילו בתוך הראש, את העובדה ש... זה כיף להרים דברים ביחד, כאילו זה נורא כיף ליצור דברים ביחד. אז כאילו, תיצור. האם אתה יודע אם בסוף זה יהפך להיות פרויקט היסטרי, או סתם משהו שהולך לפח? אתה יודע משהו, עכשיו שאני חושב על זה, אני יכול לחשוב פתאום, אחרי 5 דקות, על 6 דברים שאני ותום עשינו ביחד במהלך החיים, שלא הצליחו. אוקיי? מהיה תקופה שביימנו קליפים, וקליפים היו כישלון, ועד מיזם שניסינו לסגור עם טיים אוט לעגלות, שמוכרות כרטיסים בכיכר העיר, ובוא נגיד, לא ראיתי את זה קורה משום שלב של החיים שלי. אבל הדברים האלה בסוף דוחפים אותך. הם גורמים לך לרצות לעשות עוד ועוד ועוד, ובסוף משהו מהדברים האלה מצליח. רק צריך דבר אחד.
וזה?
רק צריך שדבר אחד יצליח. רק צריך דבר אחד, זה עניין מאוד מאוד בינארי בסוף.
סטטיסטי.
אז טוב, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אחרת. לאור העובדה שיש לך, יש לך ניסיון בהרבה מאוד מוסדות אקדמיים, לא בכך הרבה זמן בכל אחד, אבל יש לך, מה שנקרא, ראית כמה וכמה מוסדות אקדמיים ופגשת סטודנטים מכל מיני סוגים, מינים, באמת, אני חושב,
לאומים.
אני חושב הכי מגוון שהיה לנו
עכשיו. גם דיקנים, פרופסורים, עבדתי עם כולם.
עבדתי עם כולם. אז אם אני עכשיו הייתי מבקש ממך לדבר, לייעץ לסטודנט, שנה א', שלא סגור על עצמו, ואין לו מושג מה הוא רוצה לעשות עם עצמו, הוא יודע דבר אחד. הוא יודע שהוא רוצה לטרוף את העולם. אין לו מושג מה לעשות, אבל. מה הייתה מייעץ לו?
א', אני אגיד שאף אחד לא סמן לי לייעץ לאף אחד אחר. הסיפור שלי הוא מאוד מאוד אישי. אבל, if I have to, הייתי אומר שאם יש לך רעיונות, go ahead and find people to do them with. אוקיי, ואם אין לך רעיונות, תמצא אנשים אחרים.
תמצאו אנשים לעשות איתם, סליחה, רק למקרה ש...
אם יש לך רעיונות, תמצא אנשים אחרים לעשות, להרים את הרעיונות האלה ביחד איתם. ואם אין לך רעיונות, תנסה למצוא אנשים אחרים שעובדים על דברים, ופשוט תצטרף אליהם. אני חושב שזה נורא נורא מעניין לשבת ולחשוב מה אני באמת רוצה לעשות, אבל אתה לא יכול לדעת עד שאתה עושה את הדברים האלה. וככל שאתה תייצר יותר חיכוך עם השטח, ואתה תמצא את עצמך מתנסה בהמון המון פרויקטים שונים, אתה לאט לאט תבין מה עושה לך את זה ומה פחות. וזה יכול להיות, אגב, התמחויות, וזה יכול להיות פרויקטים, it could be, זה יכול להיות הכל.
אגב, אני מאוד אוהב את מה שאמרת, באמת להרבה אנשים אין רעיונות, ויש משהו ב, באמת לקחת את ה, בעצם את האומץ, ולבוא ולבוא למישהו שעושה משהו, והוא עושה משהו מגניב, ויגידו, אני רוצה להצטרף. שהרבה פעמים גם תקבל לא. ואפילו ספציפית, אני כאילו, כן, אני עשיתי את זה הרבה מאוד פעמים, אולי איתך אפילו, ובאמת בהרבה מאוד מקרים זה היה לא, אבל היו מקרים שזה היה כן, וזה הבינאריות הזאת, בסופו של דבר, אז לכו, ומישהו עושה משהו מגניב, מישהו יש לו כבר סטארט-אפ, תגידו, אני רוצה לעבוד איתך, לא יודע, אני, let's figure it out.
אני חושב שיש תמיד את האנשים האלה בכל כיתה, ואחרי זה בכל אוניברסיטה, ואחרי זה wherever, שהם האנשים האלה שאנחנו אומרים, לבחור הזה אני לא דואג. נכון? תמיד יש את הבן אדם המעצבן הזה, זה מעצבן אותו שאומרים לו לא דואגים לו, וזה מעצבן אחרים שזה הבן אדם שלא דואג
לעצמו.
הבן אדם הזה הוא בן אדם כנראה עם הרבה מאוד רעיונות, אבל הוא צריך את האנשים שיודעים אשכרה להרים את הרעיונות האלה לחיים, ויש המון המון אנשים בלי רעיונות, אבל הם מאוד מאוד טובים בדברים מסוימים. ופשוט צריך לחבר את האנשים האלה. הלוואי והיה הרבה יותר מסגרות שמחברות אותם.
שאיפה שאפשר לקרוא לזה במילה אחת צוות? אתה פשוט צריך צוות.
אתה צריך צוות.
אפילו עוד בן אדם אחד, אבל זה כבר צוות.
ואחד הדברים שאנשים מפספסים המון פעמים בהון סיכון, למשל, זה שהרעיון לא עד כדי כך משנה כשאתה מגייס את הסיבוב הראשון. הדבר העיקרי שאתה מרוויח עליו, כאילו, שאתה מצליח לגייס עליו את הכסף, כן או לא, זה הצוות. כלומר, אם הם רואים אנשים שיכולים להרים את הדבר הזה, אם מאמינים בקבוצה הזאת, ישקיעו. אם לא, לא.
כן, אפשר לראות ביטוי לזה בתופעת היועצים, שסטארט-אפים אוהבים להתהדר בהם. להכניס יועצים כדי לראות הרבה יותר סקסים ומושכים. זה גם הצד הפחות טוב של זה, אבל בעיקרון אני מאוד מסכים.
טוב, אולי לסיום, ככה, אם עכשיו אתה פוגש את יאלי, באיפה למדת לפני קולומביה?
פרסונס.
פרסונס.
איפה זה דרך אגב בארצות הברית? סליחה.
גם בניו יורק.
גם בניו יורק, אוקיי.
גם מצאתי את עצמי, אגב, לשלושה חודשים בפרובידנס, באיזשהו שלב שעשיתי איזשהו פרויקט משותף של בראון וריזדי, זה היה גם באמצע פרויקט שנכשל לחלוטין, שלושה חודשים בוזבזים, אבל יש לי סיפורים מטורפים מהשלושה חודשים האלה.
מדהים. אז אתה פוגש את יאלי של סמסטר א' בעצם, וזה לא אפילו שנה א'.
שבוע, שבוע אחד.
מה אתה אומר לו? ככה בניתי לך מכונת זמן עם אלגוריתם שמעצב גם לוגוים.
אני לא אומר לו שום דבר, אני walk, ואני הולך. אני חושב ש זה קצת עניין של כאילו איך להסתכל על דברים שעשית בחיים, והאם שווה להרגיש חרטה בכלל. אני חושב ש...
אגב, שים לב שאותך ספציפית לא שאלתי את זה.
אני יודע, אבל הייתי אומר לו מה... הייתי בודק לפני שאני נוסע במכונת זמן, מה המספרים של הלוטו בהגרלה האחרונה, והייתי הולך ומגלה לו את זה. אבל, אתה יודע, כי סתם, אחלה, זה דרך טובה להרוויח אקסטרה כסף.
וכי אתה נורא בחזרה לעתיד כנראה גם.
בדיוק. אבל... אני חושב שאם אתה מסתכל על המקום שאתה נמצא בו היום, ואתה מרוצה ממנו, כל הטעויות שעשית בדרך, כל ההחלטות הנכונות, כל הטעויות, הן כולן הובילו אותך למקום הזה. אז אני לא הייתי אפילו אומר לו, אל תיקח את הדברים כל כך ברצינות, כי אם הוא לא היה לוקח את הדברים האלה כל כך ברצינות, הוא כנראה לא היה עושה גם את כל הדברים הנכונים עד עכשיו. אז אני מרוצה מאיפה שאני נמצא היום, ואני מאוד מודה על זה, ואני מקווה שלא הייתי פוגש את עצמי בעבר, ומשנה את המסלול הזה למקום אחר.
וואו, אני חושב שזו התשובה הכי מקורית ששמעתי לשאלה הזאת עד היום. אני לא הייתי משנה כלום, שיתמודד, שיהיה חזק, מי שאני היום, הייתי צריך לעבור.
גדי וילצ'רסקי, תגללו קצת אחורה, כמה פרקים, פרק 3 לדעתי, זה גם מה שהוא אמר, הוא אמר, לא הייתי משנה כלום, אולי הייתי מתחיל עם איזה מישהי
בכיתה ח'. נכון, 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 אתה צודק.
ציין.
כיף שבאת, יאלי.
תודה רבה לכם שהזמנתם אותי.
תודה רבה, היה מעניין מאוד. נראה את הפרק הבא.